ובכן, קהל קדוש, אנחנו בפרק כ"א. פרק כ"א בעמוד צדיק ג' במהדורה שלפנינו. אנחנו ממשיכים כן בכל הפרשה של התפתחות משה רבנו. כלומר, מה הם המעמדים שהביאו בסופו של דבר לגאולת ישראל, ומה הייתה ההכשרה של המנהיג. אם כן, בפרק כ"א או 1:20 בעמוד צדיק ג' ויהי בימים הרבים ההם. מה המשך הפסוק? וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. כן, אז מה זה וימות מלך מצרים? ומה זה בימים הרבים ההם? דרשו זיכרונם לברכה. כלומר, זה המשך המדרש. לפי שהיו ימי צער, כרעם רבים. כלומר, ימים של טובה הם קצרים. ימים של צער, כל שנייה נראית מיותרת. אז הימים רבים. היו בימים הרבים ההם.
זה מסתמכים מהעשירים?
על זה מסתמכים האסירים. שמה? שאתה עבדת יאוש,
הזמן לא
זז לו. אהה, שאתה עבדת יאוש, הזמן לא זז לו. לא יודע. מה אתה אומר? מה אתה אומר? המהלך הראשון, התייחסות
לבאי בימים.
כן.
זה התייחסות לצער, והרבים מדגיש את הצער.
יפה. יכול להיות שבאי בימים זה כמו באי בימי, שזה לשון צער. ורבים זה בעצם להגיד שזה צער גדול, כן, משהו כזה, יכול להיות, כן. למרות שאולי יש הבדל בין ויהי בימי לבין ויהי בימים. כי התלמוד אומר במסכת מגילה שכל מקום שכתוב ויהי בימי לשון צרה, ושם מונים חמישה מקומות בתנ״ך שבהם כתוב ויהי בימי, ולא נמנע המקום הזה. לכן אני מקבל, אבל אולי בערבון מוגבל. וימות מלך מצרים. מה פירוש הדבר שהוא מת? אפשר להגיד שזה שהוא מת פירושו שהוא מת. אבל חז"ל הסבירו אחרת, שנצטרע. והמצורע חשוב כמת. ואמרו לו חרטומי מצרים, אין לך רפואה אם לא תשחוט מקטני ישראל, 150 בבוקר ו-150 בערב, ותרחץ פעמיים בדמם. כן. אגב, יש אגדות של פסח, עתיקות, שבהם ציירו את מלך מצרים רוחץ בדמם של ילדי ישראל שחוטים. והאנטישמים טענו שזה תיאור של שחיטת תינוקות נוצריים כדי להשתמש בדמם, ושאותו אדם עם כתר שמה שרואים אותו מתרחץ בדם הזה הוא אלוהי היהודים.
מזה אפשר לדם על המצות כאילו?
זה לא, זה לא מזה הטענות על המצות, אבל זה אחד השימושים שעשו. כן, כיוון שלפעמים אתה עושה ציור תמים ואתה לא יודע מה יהיה השימוש שעשו בו. טוב, רצונו לומר, אז עד כאן דברי המדרש. מכאן ואילך הפירוש של המהר"ל על המדרש. אז אם כן, אמרנו פה שני דברים. ויהי בימים הרבים שהם היו ימי צער. שתיים, וימות מלך מצרים שנצטרע והיה רוחץ בדם ילדי ישראל. רצונו לומר, כי כאשר הימים הם ימי שמחה, והברכה באה מן השם יתברך לעולם, אז העולם נוהג על פי סדר השם ינבח אשר הוא נותן ומסדר את העולם, ואין כאן ריבוי. לפי שכל דבר שהוא מסודר מן השם יתברך, סידור שלו מתאחד ומתקשר. שימו לב כאן שהמהר"ל מעביר את זה מהסברה פסיכולוגית להסברה מהותית. בהסברה הפסיכולוגית אמרנו שכאשר האדם נמצא בצרה, אז באמת יש טבלת ייאוש, נמאס לו, כל שנייה שעוברת היא מיותרת, לכן הימים רבים. אבל כאן המהר"ל מסביר שהימים הם רבים במהותם. מה פירוש הדבר רבים? שאין בהם אחדות. ריבוי לעומת האחדות. כלומר, כשמשהו הולך לפי הסדר, אז מתגלה שם האחדות. כי הרי האחדות היא מקור כל המציאות, הייחוד של הבורא, ולכן גם הימים הם לא רבים, גם אם יש הרבה. הם מאוחדים. יש במוצאי שבת תוספת שאנחנו מוסיפים בברכת חונן הדעת, נקראת אתה חוננתנו, נכון? אתה חוננתנו. יש כמה גרסאות, יש גרסים אתה חוננתנו מדע והשכל, יש אתה חוננתנו למדע תורתך, ויש כמה נוסחות גם בהמשך של התוספת הזאת. הנוסח של אשכנז זה יהי רצון שיהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל עוון, ומדובקים ביראתך. השאלה, על מי נאמר מדובקים? כן? הימים כתוב שהם חסוכים מכל חץ, זה נאמר על הימים. ומנוקים מכל עוון, נאמר על הימים. אז ומדובקים, זה גם נאמר על הימים. שהימים עצמם יהיו מדובקים זה לזה. ככה היה מסביר הרב צבי יהודה קוק, הכוונה שלא יהיה פיזור של הנפש. אלא שהימים יהיו בעצמם מדובקים. ומה הדבק שידבק אותם? ביראתך. כלומר, על ידי יראתך הם יהיו מדובקים זה בזה. כן? לא שאנחנו נהיה מדובקים בעירה, כי זה אפילו לא עברית. איך אפשר להיות דבקים בעירה? אפשר להיות יראים. אפשר להיות דבקים ויראים. אבל דבקים בעירה, הכוונה, על ידי היראה, הימים יהיו בעצמם מדובקים. אז זה באמת מתחבר פה להסברה של המהר"ל, שיש ימים רבים, כוונה מפורדים זה מזה, ויש ימים מדובקים, מאוחדים זה בזה. עד כאן ברור? טוב. אז נמשיך. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא נותן אותם למקריים, אין כאן סדר. כלומר, יש מצבים שיש השגחה, יש מצבים של הפקרה, שיש מקרה. אז כשיש מקרה, אין סדר. וימי הזמן נחשבים רבים בעבור שאין להם התקשרות, ולפיכך כתיב בימים הרבים. מכאן אתם רואים, אגב, שלפי המהר"ל, יש מצבים שיש בהם השגחה, יש מצבים שבהם אין השגחה. יש במקום זה מקרה. בניגוד לדעתם של הדתיים, שסבורים שתמיד הכל בהשגחה ושאין מקרה בעולם כלל. לפי המהר"ל זה לא נכון. אגב, בנימין, תודה רבה. לא היית צריך, אבל בסדר.
מה אי אפשר להגיד שיש שתי השגחות? אחת מסודרת ואחת לא.
אפשר גם את זה להגיד. אפשר לנסח את זה. אפשר לנסח את זה ככה. שיש השגחה דרך ההשגחה, ויש השגחה דרך היעדר ההשגחה. אבל בכל זאת, זה לא אותו הדבר. בסדר. לא מדויק, כי הרי לפני כן, מה לעומת מסירה למקריים? הוא אומר, כשיש השגחה, לא? ככה הוא אמר, לא? או...
שיש סדר.
כן. אפשר גם את זה להגיד. כן. אבל זה לא נורא. אפשר גם להגיד שלפעמים אין השגחה. השגחה זה לא דבר מוחלט ואבסולוטי. לפעמים יש השגחה, לפעמים אין השגחה.
יודעים מתי אין?
כן, יודעים מתי אין. אמר הרמב״ם דן בזה בספר מורה נבוכים. הוא מסביר שיש השגחה תמיד על העליונים, אבל על התחתונים זה תלוי. אם מדובר בבעלי חיים וצמחים ודוממים, יש השגחה כללית, אבל אין השגחה פרטית. כלומר, לפי הרמב״ם, אין שום השגחה שקובעת על איזה ג'וק העלה ייפול מן העץ. זה, אין השגחה על זה. אבל על האדם זה תלוי. לפעמים יש השגחה פרטית, ככל שאדם הוא יותר נעלה, ולפעמים אין השגחה פרטית, ככל שאדם הוא יותר ירוד בערכו. בערכו המוסרי והשכלי, החוכמתי. כן, הוא יכול לדעת מתי יש השגחה ומתי לא, לפי מעלתו. אם הוא במעלה עליונה, אז הוא יודע שהוא מושגח. אם הוא במדרגה פחותה, הוא יודע שהוא לא מושגח.
אדם יצא בבוקר היום, קיבל לו עלינו דוח תנועה.
דוח מה?
דוח תנועה.
דוח תנועה. כן, אז זה תלוי. זה תלוי. אם מדובר באדם נעלה, הוא יודע על עצמו שהוא נעלה, אז הוא יודע שגם דוח התנועה הוא בהשגחה. ושזה טוב שהוא קיבל את הדוח הזה מכל מיני סיבות, או שזה רע שהוא קיבל, לא משנה, אבל הוא יודע שזה בהשגחה. לעומת זה, אם הוא יודע על עצמו שהוא אדם נקלה, אז הוא גם יודע שזה לא בהשגחה. לפי זה, משל, אם אדם נקלה, קנה כרטיס של מפעל הפיס וזכה, זה בלי השגחה. בפוקס יצא לו. לעומת זה, האדם הנעלה, אז זה מסודר מן העליונים. מה? האדם הנעלה פשוט לא זוכה. שגם זה בהשגחה. כן? ויש סיבה לזה למה הוא לא זוכה. מה הסיבה? שהוא לא קנה כרטיס, יפה. כן, מה אתה אומר?
אז מה, יוצא מפה שהאדם שהוא לא מוסרי, אז יוצא שאין עליו השגחה בעצם?
נכון.
אז הקדוש ברוך הוא?
מפקיר אותו, בידי המקרה, שזה הדבר היותר גרוע, היותר נורא שיש. אלא מה? יש גם מדרגות בהפקרה. יעיין הכבודו בפרשת בחוקותיי, שכתוב, ואם תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בקרי. ותגזימו, אני אראה לכם בחמת קרי, ואתם תגזימו עוד יותר בקרי. זאת אומרת, שפה גם אפילו המדרגות של ההפקרה מסודרות. בסדר? כן.
מעלה של האדם ביחס למה?
מעלה של האדם ביחס למה? ביחס לחוכמה ולמוסר.
למשל מנהיג של אומה שהוא רשע.
מנהיג של אומה שהוא רשע.
אוקיי.
אבל, טוב, מנהיג של אומה זה כבר שייך לכלל. ועל הכלל יש גם השגחה כללית. ולכן... כן, אז הפרטים שקוראים לו זה יהיה פונקציה של השלחתם על הכלל. מובן? לפעמים הכלל כולו זקוק, כלומר צריך שיקרה לו כזה דבר. כן, כמו שאלה אתה רואה בפרשה, מגילת אסתר מה שקרה לה. שני רשעים, אחשוורוש והמן, והרבה מאוד דברים שקוראים להם הם לא בהשגחה, חוץ מכמה פרטים חשובים לעניין הנהגת הכלל. כן.
אני אגבל את זה כי גם בן אדם שהוא נחות, שהוא קטן, הוא אולי חושב שהם להשגרה, אבל בוודאי שיש לה השגרה. אבל אני רואה את זה על ידי אנשים שהם חוטאים, חטאים ענקים, ובסוף, על ידי השגחה, מקבלים הערה וחוזרים בהם בתשובה. איך הם חוזרים בתשובה אם לא מתוך השגחה?
שאלה יפה. מה אתה אומר, איך יכול להיות שהאדם הנקלן עליו השגחה? הרי עובדה שיש כאלה שחוזרים בתשובה על ידי כל מיני מקרים שיראו להם שבעצם הורו להם על השגחה.
לא על ידי מקרים
בעצם. לא, כלומר, קרו מאורעות, התרחשו מאורעות, ואז הם הבחינו שיש כאן השגחה ומתוך כך חזרו בתשובה, נכון? סימן שהם לא היו כל כך נקלים.
קודם הייתה
בהם התעלות? זאת אומרת שיש איזושהי זכות שהאדם שם לב למאורעות, כי הרבה פעמים קוראים כל מיני דברים, ואנשים לא שמים לב למשמעות. כן? מה אתה אומר, אדוני? מה? רציתי להגיד משהו.
אני חושב שבתי משפט, אומנם לא לפי הדעת, הם עושים את העבודה הזאת יפה מאוד, כי לא כל אדם יש לו את השכל
כן, אבל אנחנו לא עסוקים בבית דין של מטה.
נכון.
אנחנו עסוקים בבית דין של מעלה. איך הוא פה? כן, בבקשה, אדוני. נו, או אתה, לא משנה, או דבר.
אדם
הנקלה,
מה
המילה הנקלה? נקלה.
מה זה הנקלה?
נקלה, בקוף. נקלה. קל. קל. אחת, לא חשוב. כן, בבקשה.
לחלק מהמפרשים, האור עשה את עצמו אלוה. אפילו לשירותים לא הלך ולא הראה והכל. אז פתאום הוא הצטרע. אז מה, אגידו איזה מילה, תרפא את עצמך.
נכון.
מה ההסבר של זה?
זה פדיחה. זאת אומרת, אתה לא שואל ככה. איך אדם שעושה את עצמו אלוה פתאום מצטרע? איך הוא הסביר את זה? באמת, זה הייתה פדיחה, כי באמת הוא לא היה אלוה, אם לא ידעת.
זה הילדים שלו היה, אבל איך הוא התמודד מולה? מולה אחר תומים, כל
הארצים? כנראה שלא היה צריך להתמודד, אני אקרא למה. כי לכולם היה נוח, מסיבות פוליטיות, להכריז על פרעה כאלוה. אז אם יש מדי פעם איזה משהו, סיפרו. טוב.
חרטומים לא האמינו
שהוא היה אלוה. חרטומים לא האמינו, אולי הם שכנעו את עצמם, אני יודע.
לא, לפי
דעתי,
אם הם מייצים, הם לא יכולים
לעץ,
הרי
בן
אדם לא יכול
לעץ
לקדוש ברוך.
לא, אבל צריך להבין משהו. בימי קדם, כשאדם היה עושה עצמו אלוה, הוא לא טען שהוא הקדוש ברוך. הוא טען שהוא כוח שראוי לעובדו. זה הכוונה. הרי הפרעונים גם היו מתים. גם זה היה קורה, לא? הייתה להם הסברה שלמה, שהוא עומד וחוזר, וכל מיני. כן? המומיה, אבל גם כל מיני... הוא מתאחד עם אוסיריס וחוזר להיות, וכל מיני. טוב. איפה היינו? ולפיכך כתיב, בימים הרבים. והוגשה לרבותינו זיכרונם לברכה. בשביל שמת מלך מצרים היו נאנחים? כן, הרי כתוב, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. אדרבה, בשביל שמת מלך מצרים, ראוי היה להם שיסמחו. למה ויאנחו? ולכך פירשו שהיה מצורע. והרמב"ן פירש, כאשר מת מלך מצרים נאנחו מאוד, שהיו יראים שימלוך מלך חנף מרשיע מן הראשון, ולפיכך ויאנחו. עד כאן דברי הרמב"ן. ואין דבריו נוחים, כי גזרותיו היו קשים מאוד, ואיך אפשר לומר שהיו יראים שימלוך מלך חנף מרשיע יותר ממה שהיה פרעה? ואין לקמן בהגדה שם הערכנו בעניין הזה, ובמה שדרשו רזה לעניין זה, ואין להכפיל הדברים. כן, המהר"ל דרכו לקצר, לכן הוא אומר שאין להכפיל כאן את הדברים.
אז זה דילמות עד היום.
מה?
זה דילמות של גם בימינו.
מה?
אתה רוצה להוריד איזה מנהיג בעייתי, אתה יודע איזה ראש כן. גרוע יותר מלך.
כן, אבל כמה שאומר כאן המהר"ל, שמלך מצרים היה כזה רע, שלא היה סיכוי שיהיה יותר רע. זו הטענה שלו. אז בזה הוא מתפקח עם הרמב"ן, הוא לא מקבל את הרמב"ן. כבוד הרב, איך ייתכן חמת קרי? והלא, קרי עצמו הוא כבר שיא ההסתרה. יפה. כן, אני פה הרי אמרתי דברים קצת בדרך אגב, שיש מדרגות למקרה. שואל השואל, איך יכול להיות מדרגות למקרה? מקרה זה מקרה. אז אין יותר מקרה ממקרה. נכון? תשוב, מה?
תשוב פה אותה שאלה, מה זה השגחה?
לא, אבל הוא פה שואל פה לא על ההשגחה, אלא על הקרי. מה? זה אותו הדבר, כן, אבל השאלה איך מבינים טכנית, הוא שואל, איך טכנית יש יותר מקריות, פחות מקריות? מה?
אולי מצד המקרה עצמו, מקרים יותר קשים.
מה זה מקרים יותר קשים?
כאילו בעצם כל מה
ש... ואתה מתכוון למאורעות.
אה?
אתה מתכוון למאורעות כשאתה אומר מקרה? לא, אבל זאת לא המשמעות. השאלה היא לא זאת. המילה מקרה בעברית יש לה כמה משמעויות. אתה מסביר מקרה במובן של מאורע. הוא מתכוון מקרה במובן של הנהגה. בסדר? שהנהגה שהאדם נתון למקריות, לא למקרים. בואו, אז זאת השאלה, איך יכולה להיות, איך יכול להיות דירוג בתוך המקריות?
אני חושב שבכל מקרה, באיזשהו אחוז מסוים, הקדוש ברוך הוא כן נותן את השגחתו גם לקטנים ביותר.
הבעיה היא שזה, התשובה שלך אולי היא טובה, הבעיה היא שהוא לא שומע אותה. מדוע? כי המיקרופון אצלי. אז אני אתנדב להיות אני זה שיענה לו. כן, התשובה היא, שגם בתוך המקריות יש מה שנקרא דירוג, אפשר לצייר את זה כמו בועה. כן? כמו שאדם נמצא נגיד בגשם. אז אם יש לו מטריה, אז הגשם לא חודר אליו. אבל יש מטריה שיש לה חורים. זה עדיין לא זה, אבל הוא קצת מתרטב. באופן מקרי יכולות להיות טיפות ליפול עליו. ואם יש הרבה חורים במטריה? ואם אין מטריה בכלל? כן. אז הוא אומר, אמנם לא נקבע לו מראש איזה טיפה טיפול עליו, אבל יש דירוג של המקריות. זה במערכות, הייתי אומר, פיזיקליות. אפשר ליצור מודל, מה שנקרא. מודל שיתאר מדרגות של המקריות. זה לא רנדומלי מוחלט.
בסדר, בן אדם כאילו יש לו איזה חסינות
רנדומלית? אפשר לקרוא לזה כמין אחוזים. אחוזים, למשל, של המקריות. אין שחלק מהדברים מכוונים, חלק לא. נגיד, אומרים לבן אדם, אתה צריך ללכת עכשיו 20 קילומטר בשמש בלי מים. אז מה שיקרה, זה ברור שהאדם הזה יסבול מזה נורא. מהו השלב שבו הוא ייפול על הרצפה? מהו השלב שבו הוא יתייאש? מתי הוא יתייבש וכו'. זה אי אפשר לדעת. בסדר? עכשיו, אפשר, אותו הדבר, להגיד לו, תעשה 100 קילומטר. אז זה מדרגות בהפקרה שלו. בסדר?
ולעומת זאת, הצדיק ילך גשם ולא יתרפה.
הגשם, הצדיק, בסדר, איך כתוב? ייפול מצידך אלף, ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. אומר הרמב״ם, יש מצב שאדם יכול לעבור בתוך שדה קרב, מתחילתו ועד סופו, ואנשים נהרגים מכל הצדדים ולא יקרה לו דבר.
אבא בסאלה.
אבא בסאלה. או גם במלחמה ושלום של טולסטוי, יש תיאור של אחד כזה. נכון? אתה מכיר את טולסטוי? כן. אז שם... מה? מלחמה ושלום.
לא, של
אבא בסאלה. של אבא בסאלה? לא, אבא בסאלה לא כתב מלחמה ושלום. מי שכתב אבא בסאלה? מי שכתב מלחמה ושלום זה טולסטוי.
לא, אני שאלתי על המקרה הראשון של אבא בסאלה, שם מלחמה.
הבבא סאלי, אם הוא היה במלחמה? לא.
לא, שירו בבית המדרש.
שמה ש?
ירו פעם. ולא נפגע, הוא לא רצה להתפנות.
שירו ולא קרה לו דבר, הוא לא רצה להתפנות. הנה, טוב. הוא ידע שלא יקרה לו דבר. זה גם המקרה גם של כוח צביקה המפורסם, כן? במלחמת יום הכיפורים. שבעצם מי שעצר את הסורים היה אדם אחד. כן? ירה בטנק, הטנק שלו נפגע, עבר לטנק שני, שוב הטנק השני נפגע, עבר לשלישי, שוב הטנק שלו נפגע, אבל הוא עצר את הצבא הסורי. אז שאלו אותו, איך לא פחדת? אז הוא ענה, ידעתי שלא יקרה לי כלום. מין הרגשה כזאת. זה רוח הקודש. הרמב״ם אומר שכאשר אדם בא להציל את הכלל, יש לו רוח הקודש. לטרקלין ולחצרות. תדע לך שכשאתה אומר טרקלין, אתה מתכוון למילה לטינית, טרקליניו. לעומת חצרות, שזאת מילה עברית. והמילה היכל, כנראה שהיא אקדית או פרסית. טוב, בסדר, כל אחד מבין, אתה זכית. כן, מה זה?
זה מוזכר פה בהגדה.
מוזכר פה בהגדה, כן, בהמשך הספר המהר"ל מסביר את ההגדה של פסח. יש לו ביאור להגדה של פסח. אז שם כשהוא מגיע לפסוק הזה, הפסוק הרי מצוטט גם בהגדה, ויהלכו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, אז הוא אומר, שם אני הרחבתי את הנושא. כן.
האם גם לגויים יש רוח הקודש בעצם עד כשהם מצילים את הכלל?
האם גם לגוי יכול להיות רוח הקודש כשהוא מציל את הכלל? התשובה היא, כן. זה מפורש בתנא דבליהו. כן, הלאה. ואמר, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. הרי ארבע דברים, ובכל אחד זכר השם. כן, כל פעם כתוב אלוהים. כן, מה, זה לא השם הוויה, אלא זה השם אלוהים. ולא כלל ארבעתם יחד. והוא דבר גדול, כן, לכאורה מבחינה תחבירית. לא היה צריך לחזור ארבע פעמים על שם אלוהים, היה מספיק להגיד, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור את בריתו, וירא את בני ישראל, וידע. כן, אז זה שכתוב ארבע פעמים אלוהים, זה מכוון. אין שלטון ביום המוות. וכאן נזכיר הכתוב, וימות מלך מצרים. לומר שלא מת, אלא שנעשה מצורעץ. והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם, והמצורע חשוב כמת. ועל כן נהנחו בני ישראל ששמעו גזרה קשה זו. דברים אלה יפים, מלבד שבמקום נקודה נכתב פה צדי סופית, מצורעץ, אז זה בגלל שבמקלדת הנקודה הלועזית זהה לצדיק הסופית בעברית, אבל מה שקשה לי יותר עם השאלה שהובעה כאן, שסך הכל אין זה אלא חזרה על המדרש שהמהר"ל ציטט לפני כן. אז שאלה היא, מה הצורך היה לחזור? לכן בטח השאלה היא עמוקה יותר מכדי הבנתי, ואני מתפלל אל השם שאני אבין למה הובא המדרש שלכאורה מיותר להביא אותו, כיוון שלמדנו אותו עכשיו.
למד עליו זכות, אולי הוא שיגר את השאלה עוד לפני שהרב פירש.
יכול להיות, יכול להיות גם מדברים, זה יכול להיות שזה מישהו, מישהי שנכנס אחרי תחילת השיעור, או כל מיני דברים, הרבה דברים יכולים. כן. לא, הוא לא מתייחס לזה. לא, אמר על כאן לא מתייחס לזה. לא יודע, אבל נראה לי שזה שהמהר"ל לא מתייחס לזה, זה בגלל המשמעות של זה. לא, המשמעות היא שבעצם יש כאן ניסיון של המצרים לאמץ את הכוח שלנו. בסדר? יש, כלומר, למה הוא צריך את הדם של תינוקות ישראל? כן? כלומר, זה המשך של הגזרה של כל הבן הילוד. היהורת השליחו, וזה מקביל לטענה של הנוצרים נגדנו שאנחנו משתמשים בדם של התינוקות שלהם. חיל המהר"ל שחי בתקופה מסוכנת בדיבורים על הנושא הזה, כנראה העדיף לא להרחיב. אבל זה מעניין מאוד, הרי התורה ציוותה לעשות קורבן פסח. קורבן פסח זה כבש. הכבש זה אלוהי מצרים. נכון? ובעצם אז מה התורה ציוותה לעשות עם אלוהי מצרים? לשחוט אותו ולאכול אותו. כלומר, אנחנו אוכלים את אלוהיהם, לוקחים את הכוח שלהם. ומזה הבסיס לעלילת דם המפורסמת. טוב. ואמר, אז מה? זה אגב מה שהם טוענים, כשהם טוענים שהם אוכלים את ישו. הרי הם אוכלים את ישו. מה? זה מה שהם עושים, נכון? מה, מה זאת אומרת? הם אוכלים את ישו.
שותים את דמו.
ושותים את דמו, כן. אוכלים את בשרו ושותים את דמו. אשריך שאינך בקיא בעבודה זרה. יש, כן, הטקס הנקרא מיסה, שהם עושים בכנסייה בימי ראשון. אז הם אוכלים חתיכת מצה. וגם הכומר עצמו שותה גם בגביע היין. ולפי אמונתם, הם מאמינים שבאותו לחם שהם אוכלים, חתיכה, נמצא חלק כלשהו מגופו של ישו. ובתוך היין שהכומר שותה, נמצאת טיפה מדמו. ומי שלא מאמין בזה, מבחינתם הוא אפיקורוס ולא זוכה לחיי העולם הבא. עכשיו, דבר מה שמעניין, הגוף, כן, הגוף הזה, הבשר הזה והדם הזה, מבחינתם זה האלוה בעצמו. כן, כלומר, הם אוכלים את אלוהיהם. מה? לא שמעת מה שהסברתי לכך. כן, בבקשה.
קשה להבין שאלפיים שנה היינו צריכים שההוא ברומא יכווה שישטפו טריקלין, איך קוראים לו?
מה אתה רוצה?
הוא נתן לנו אוקיי שלא רצחנו את ישו.
יפה.
לפני חודש.
יפה מאוד מצידו.
עד כדי כך הם טיפשים?
לא, הם לא טיפשים בכלל. אלא יש להם תחושה אינטואיטיבית חזקה מאוד של דברים אמיתיים שהם פשוט מוציאים אותם מן הפרופורציה. Okay. נכון? הרי תמצא גם במדרש שלנו, לעולם יעמוד אדם את עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. כתוב או לא? מסכת תענית. קדוש שרוי בתוך מאב. אלא שכשיהודי אומר את זה הוא לא מגיע לעבוד הזר. כשעובד אלילים אומר את הדברים האלה, אוטומטית זה הופך אצלו לעבודה זרה. כלומר, אפשר לומר שהנצרות נולדה מחוסר זהירות שלנו בכל מיני התבטאויות שעבורנו לא הרגשנו בכלל את ה... איך הן נקלטות באוזניים ערלות. למשל, אמרנו, היינו מתהלכים בעולם עם גאווה גדולה, ואנחנו אומרים, אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. יש לקדוש ברוך הוא בן, זה אנחנו. טוב, מה עושה עובד אלילים? יש לקדוש ברוך הוא בן. כיבשו אותו, ככה אומרים. הכניס אישה להיריון. טוב. איפה היינו? ואמר, וישמע אלוהים בתנאקתם, ויזכור אלוהים בבריתות אברהם, יצחק ואת יעקב, וירא אלוהים אלוהים צבאות אלוהים, הרי ארבע דברים. וכל אחד זכר השם, ולא כלל ארבעתן יחד, והוא דבר גדול. כי היו ארבעה דברים. כלומר, כל דבר בפני עצמו הוא השגחה אחרת. עד שהיו ישראל מושגחים, אחר שהיו נעזבים. שים לב שפה המהר"ל משתמש בביטוי השגחה לעומת עזיבה. וקרבם אליו, ודבקם אליו, וכל ארבעה דברים. השמיעה היא ראשונה. וידוע, כי השמיעה בעבור שאינה רק קבלה בלבד. ואין השמיעה רק הסרת הפרגוד והמחיצה, שהיה מבדיל בין השם יתברך ובין ישראל, ואז עלה צעקתם לפניו. ואחר כך הזכיר שלוש פעמים ויזכור, ויער, וידע. ופירוש זה, כי הזכירה שזוכר הדבר, אבל אין עניין זה דיבוק גמור. כי זכירה נקרא רק שזוכר הדבר, אף על גב שאין ידוע לו לגמרי, רק שאינו נשכח. אבל הראייה מצד שנגלה לפניו, כאשר הוא דבר זה יותר. ומכל מקום אף על גב שהוא רואה הדבר כאשר הוא לא תבוא הראייה רק על דבר שהוא בחוץ, אבל הידיעה השכלית תבוא על דבר פנימי, שידוע לו לגמרי, כאשר הוא על ידי נגלה ונסתר, ולכן הראייה. הרי אלו דברים הם מעלות, זו אחר זו, שמתחילה קיבל את נעקתם, ואחר כך זכר אותם, ואחר כך ראה אותם, ואחר כך ידע נסתרם בידיעה שכלית, וזה חיבור גמור. ולכך אמר באחרונה, וידע אלוהים, כי אין דבר חיבור יותר מן הידיעה. מה יש פה יער? אז בגלל חוסר זהירות שלנו הנצרות נולדה? אז מה אנחנו צריכים לתקן בדת הזאת שהיא תהפוך לדת נכונה ואמיתית? כלומר, אתה אומר ככה, כיוון שזה הפשלה שלנו, אז עלינו מוטל לתקן. נכון. אכן נכון. לכן צריך להסביר לנוצרים שהנצרות יכולה להמשיך להתקיים אם יעשו בה קצת תיקונים. שהם. אני חושב שזה רשימה. כל הנוצרים שבעולם שעכשיו רוצים לגלוש, שידעו בדיוק מה אנחנו מבקשים. סך הכל, מה כבר ביקשנו? א', להפסיק להאמין בהגשמה, ובשילוש, ובעזיבת עם ישראל, לקבל, ובישו בכלל, ולקבל שאת עצמם, לראות את עצמם בתור שליחים של האומה הישראלית להבאת דבר השם אל האומות. זהו. ברגע שיגיעו לזה, יהיה בסדר. מה? הם יהיו נוצרים? אפשר לעשות... למשל, אני מכיר תלמיד חכם אחד שהלך לדבר באחת הכנסיות בארצות הברית. למה הוא הלך לדבר בכנסייה? הוא קיבל היתר מרבנים לדבר שם. למה ביקשו ממנו לדבר? ורצו הנוצרים לשמוע מה יש ליהדות לומר על הנצרות. אז הוא הסביר מה שיש ליהדות לומר על הנצרות. ואז אותו קהל פנה אל הכומר ושאל אותו מה כבודו אומר על דברי אותו רב. וענה אותו כומר, he is right, הוא צודק. ואז הפכו את כל הקהילה כולה לקהילה של בני נוח. הם ממשיכים להשתמש בכנסייה, אבל הם כבר לא עובדים עבודה זרה. זה אפשרי. כן. נצרות ללא נצרות, כמו שיש לך סבון ללא סבון. וקפה ללא קפה, וסוכר ללא סוכר. אפשר לעשות גם נצרות ללא נצרות. זה בסדר. כן, מה אתה אומר?
למה הרב לא אמר להוריד את הצלבים?
אין שום צורך שהם יורידו את הצלבים ברגע שהם לא מתכוונים בזה לעבוד הזרה. טוב, הלאה.
אבל אפשר להיכנס
לכנסייה שלנו עכשיו? האם לאותה כנסייה מותר להיכנס עכשיו? אני חושב שכן. בבקשה.
איך יכול להיות שהקב"ה לא שמע שום
דבר? דיברתי עם אותו רב, כן, שיהיה לך ברור. כן, מה אתה אומר?
איך יכול להיות שהקב"ה לא שמע שום דבר על מה שקרה במצרים?
זאת השאלה הגדולה. מה הפירוש שהקב"ה שומע, זוכר, יודע? איזה מין דבר אם נע? וכי מהקב"ה נעלם משהו? שאלה יפה, נכון? בשאלה זו דן המהר"ל בהרחבה. בספר דרך חיים במשנה של עשרה דברים נבראו בין השמשות, ושם יש לו ויכוח חריף עמוק ומר עם הפילוסופים בנושא הזה בשם חכמי הקבלה, והוא מביא שם הרבה מקורות מן הקבלה, מביא אותם כלשונם ומפורש. המהר"ל מסביר ששמיעה אלוהית, זכירה אלוהית, ידיעה אלוהית, אלה הן פעולות. זאת פעולה של שמיעה, של ידיעה, של זכירה. זה הכוונה. לא שנעלם מהקדוש ברוך הוא מצבם של ישראל במצרים, אלא שעד אז הוא לא פעל את הפעולה. זה הכוונה. בסדר? כמו שהאדם ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? פעל פעולה של חיבור. לא שהוא ידע שהיא קיימת, הרי הוא ידע על קיומה עוד לפני כן.
אז אם ככה כל מדרגה בנפרד היא ברמת של ידיעה.
יפה. כלומר, כל מדרגה ומדרגה כאן זאת פעולה אלוהית אחרת. פרשטייסט? טוב.
מה? איזה ספר כתוב?
דרך חיים, פרק חמישי.
אז הרב, השגחה הכוונה זה פעולה?
במקרה הזה כאן, זה הכוונה לעשות פעולה. פעולה של השגחה.
כאילו יציאה מהפונקציה אפשר להגיד?
יציאה מהפונקציה?
לא יודע, לא השגחה, זה פונקציה,
לא? לא יודע, זה עניין של מילים, זה סמנטי. לא יודע למה אתה מתכוון יציאה מהפונקציה, אתה מתכוון במובן המתמטי?
במובן, יציאה מהטבע, לא יודע.
לא, לא יציאה מהטבע, דווקא זאת פעולה השגחית שאליו דווקא ניסית. מה שמשהו יוצא מהטבע זה נס. פה לא מדובר על ניסים. מדובר על פעולה של שפע אלוהי שאפשר לזהות אותו בתור ידיעה או שמיעה או זכירה או שמיעה וכדומה. טוב, ראייה. והרמב"ן רמז פירוש זה בדרך סוד גדול, והנה נגלה לפניך הדברים אלו, וכאשר תבין כי לשון זכירה נאמר בלשון עלה, כמו עלה זיכרונו, כן? זה ביטוי כזה, על זיכרון אומר עלה זיכרונו של פלוני, והראייה בלשון הבטה והשקפה, שהוא לשון חוותה, המכה על דבר בכוח ויורד אלה, יורד עליו, ומזה תבין ההפרש שיש בין זכירה לראייה, כי ראייה יותר חיבור לדבר מן הזכירה. כי בזכירה יש מה שעולה כלפי מעלה, מה שאין כן בראייה, זה כבר מגיע למטה. אבל הידיעה עוד יותר, כי מי שידע הדבר מתחבר לגמרי עם הידוע, שכל דבר שכלי יש לו חיבור במושג. וכאשר תתבונן בדברי אלוהים חיים, תדע כי אלו ארבעה דברים נפלאים מאוד. שמיעה, זכירה, ראייה, ידיעה. לחבר אליו את ישראל בכל. מה הוא מתכוון כאן, שזה דבר נפלא מאוד? כמה אותיות יש בשם של הקדוש ברוך הוא? 70?
ארבע, נכון?
ארבע אותיות. אז ארבע אותיות שם הוויה, זה ארבעה אופני רצון, וכל אחד בא לידי ביטוי בשמיעה, זכירה, ראייה וידיעה. נכון? ממטה למעלה. השמיעה כנגד ההא, הזכירה כנגד הוו, הראייה כנגד ההי העליונה, והידיעה כנגד היוד. בסדר? מה, מה קרה?
זה כאילו שהפעולות הן של ישראל?
לא, זה פעולות.
אם זה נלמדת למעלה. אז השם מרים אותנו.
משהו כזה. כן, כי זה התחיל מהזעקה. נכון. כן.
מה עם ה-72?
72 מה?
72 אותיות.
72 אותיות.
של שמו של הקדוש ברוך
הוא. איפה ראית שיש לקדוש ברוך הוא שם של 72 אותיות?
ראיתי בספרים שיש עין בית שמות.
יש עין בית שמות, אבל מי אמר לך שיש שם של עין בית?
זה היה עין בית שמות של הקדוש ברוך הוא?
יש 72 שמות של 3 אותיות. זה לא קשור לנושא שלנו בכלל. קצת, כן, קשור, אבל זה לא הנושא. טוב. ותדע עוד. כי התחיל בשמיעה. מה זה בשמיעה? שקיבל תפילתם. הנה, זה מה שאמרת. זה התחיל מפעולה של ישראל. שומע תפילה. עדיך כל בשר יבוא. ביטוי כזה.
אפשר להגיד
שם.
טוב.
אפשר להגיד שם. מה זה? או שאתה אומר, או שאתה לא אומר, אתה לא יכול לעשות לי...
זה דיון פשוט הזה.
אם זה אני לא רוצה שזה יהיה דיון, זה בעיה שלי, מה הבעיה?
לא, עצם הזעקה זה פעולה של השם, פעולה של ישראל.
הזעקה זה פעולה של ישראל, לא? כתוב, ויהלכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו.
אז השמיעה זה פעולה.
אז השמיעה היא פעולה של השם בעקבות הזעקה. בסדר? טוב, זה לא דיון, זה פשוט ברור. טוב. ותדע עוד כי התחיל בשמיעה שקיבל תפילתם ואחר כך הזכירה כי מצד החסד יש לפקוד אותם שאף אם אינו בדין הוא מצד החסד ולפיכך ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב כי זכירת אבות על בנים הוא חסד גמור וכן תקנו חכמים וזוכר חסדי אבות הוא מביא גואל שזוכר חסדי אבות ובשביל זה ראוי להתחסד גם כן עם זרעם ולנהוג עם מהם במידת חסד כנכתיב נוצר חסד לאלפים שהחסד שעושים האבות זוכר לבניהם ונוצר אותו והבן זה היטב ואחר כך אמר שגם הדין היה נוהג כך ונגד זה אמר ויר אלוהים שראה במידת הדין מה שעשה להם פרעו עוול וחמאס וזהו ויר, כי הרואה נותן עיניו בדבר מצד הדין, ונענשו המצרים שנתן השם עיניו בם לרעה ולא לטובה. ותבין זה גם כן. ועוד אמר, וידע אלוהים נגד מידת הרחמים, שראויים היו ישראל לרחם הלב, לא מצד השיעבוד והחמאס שעשו מצרים להם, אלא מצד הרחמנות. כדכתיב, וריחמתי את אשר הרחם, אף על גב שאין בו דבר מצד הדין, ראוי לרחם עליהם, וזהו וידע אלוהים שהוא נגד המידה הזאת. כי האוהב נקרא מודע, ונקרא רחמוהי, בארמית. כי האוהבים מרחמים זה לזה, וכאשר ידע אותם, היה עם זה האהבה והרחמנות. אז יוצא לפי המהר"ל, זה הולך ככה. שמיעה, זכירה, ראייה וידיעה. השלושת האחרונים זה כנגד חסד, דין ורחמים. כן, שבא שפע החסד בעקבות השמיעה. ומתוך החסד בא הדין, ומתוך הדין היישוב בין המידות הרחמים. כן, כהנהגתו הכללית של הבורא. ותמצא כי ישראל היו נגאלים מצד התפילה, כדכתיב וישמע נאקתם, ומצד חסדי אבות כדכתיב ויזכור אלוהים את בריתו ומצד הדין כדכתיב וירא אלוהים את בני ישראל וזהו במידת הדין כמו שהתבאר ומצד הרחמים כדכתיב וידע אלוהים ואלו ארבע דברים הזכיר למשה גם כן אמר אנוכי אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב הזכיר לו חסדי אבות שבשביל זה בא לגאול אותם ואחר כך אמר, ראיתי עוני עמי אשר במצרים, ואת זעקתם שמעתי, כי ידעתי את מכאוביו. הזכיר לו אלו הארבעה דברים, כמו שזכרנו. רק שהזכיר השמיעה בין, בין הראייה והידיעה, כן, גם אני שמעתי את נקת בני ישראל. והוא לטעם נפלא, כי כאשר הזכיר, ראיתי עוני עמי אשר במצרים, מיד ראוי לחבר אליו את זעקתם שמעתי. כי הצעקה הוא על העינוי בעצמו. ושכך אמר, וצעקתם שמעתי, ולא אמר, ושמעתי צעקתם. כמו שאמר, ראיתי עוני עמי, כי ידעתי את מכאוביו. רק אמר, וצעקתם שמעתי. כלומר, שם את המושא לפני הנשוא. לחבר הצעקה אל העינוי, כי הוא דבר אחד, ובהתחלת הכתוב אי אפשר להתחיל בשמיע, שהרי היה צריך לומר, אנוכי אלוהי אברהם, אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, והוא הזכיר זכות אבות. אחר כך הזכיר הדברים בסדר כראוי. כן, לכן יש הבדל בין הרשימה של הפעולות בסנה לבין הסדר שלהם בפרשת שמות. כן. נכון.
זה נשמע לי קצת כמו מהלך כזה של איזשהו משפט שהקדוש ברוך הוא עושה עם בני ישראל. כשהם פונים אליו ומותרים אליו בעצם במשפט, הוא בוחר לשמוע אותם. במידת החסד של אבותם אולי הוא זוכר, כשהוא זוכר את מידת החסד שעשו אבותם, הוא מקבל אותם בעצם לדין. בראייה של הדברים הוא שופט אותם, בעצם מידת הדין, וברחמים הוא חונן אותם מהסבל הזה
שעשו להם המצרים. בעצם אתה אומר שראוי לחזור על דברי המהר"ל, זה מה שעשית עכשיו.
סליחה.
לא, לא סליחה, אני הבנתי שאתה רוצה לחזור על דברי המהר"ל. יפה, חזרת יפה. זה בדיוק מה שהוא אמר. כן. שלום הרב. מהו מקור השם נצרות? איפה השם מופיע לראשונה ובאיזו שפה? מה תהיה התשובה? מה תהיה התשובה לשאלה?
זה לא קשור
לנושא חסד.
שזה לא נושא השיעור, ולכן, עם כל החשק שלי לענות, אני לא אענה. כי יש לנו כלל פה. כן? זה שאנחנו לא עונים על שאלות שלא קשורות לנושא. עכשיו, אם אתה אותו עידן שהתכתב איתי בנושא הנצרות, אז אתה לא צריך לשאול אותי בכלל את השאלות האלה, כי אתה כבר יודע. כן, בבקשה. מה? לא, זה קוראים לו עידן. עכשיו יש איזה עידן, אולי זה אותו אחד, אני לא יודע, שהתכתב איתי הרבה בנושא הנצרות. כן.
מה ההבדל בין חסד ורחמים?
עד כאן שאלתך. האמת היא שיש ההבדל בין חסד לרחמים בדרך כלל, וההבדל בין חסד לרחמים פה בפרק הזה. רואים שפה המהר"ל נותן פירוש שהוא לא הפירוש הרגיל. בדרך כלל כשאומרים חסד, הכוונה בלא חשבון.
בלי חשבון.
ורחמים זה ריכוך של מידת הדין. כלומר, על רקע הדין יש חדירה של החסד בתוך הדין, ואז זה נהיה רחמים. זה ההסבר הרגיל. פה במהר"ל נראה שזה הפוך. החסד הוא החסד שעשו האבות, אם כן יש פה זכות. והרחמים זה ש... הם נגלים גם בלי זכות. אז זה קצת מתהפך. מה?
זה חסד במדרגה נמוכה
יותר? לא, אבל פה זה הפוך. זה פה חסד יותר גדול. אז זה כבר... עכשיו, השאלה היא האם המהר"ל פה נותן פירוש שהוא באופן כותבי הפוך מהפירוש הרגיל, או שזה יכול להסתדר. אני מדבר לעצמי שאם נעשה קצת מאמצים זה יסתדר. תן, בבקשה.
אם לא הייתה זעקה שבני ישראל לא הייתה...
זאת השאלה הטובה. אם לא הייתה זעקת בני ישראל, לא הייתה גאולה? עד כאן שאלתך. תשובה, אי אפשר היה שלא תהיה זעקת בני ישראל. זה הכוונה. השאלה היא, מה זה הזעקה הזאת? האם הזעקה הזאת הייתה תפילה? כן, אמר על כאן כמה פעמים חזר על זה שהם התפללו. אבל אם נדייק בפסוקים, נראה שזה לא ממש תפילה במובן הרגיל של המילה. הרי כתוב ככה, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שמעתם אל האלוהים מן העבודה. אז מה הם עשו? הם זעקו. מה זה לזעוק? הם אמרו, אוי.
זה ויענחו.
מה?
זה ויענחו.
ויענחו זה... כן. אבל אחר כך הם צעקו, אמרו, אוי. זה האשכנזים אמרו, אוי. הספרדים אמרו, איי. כן? זה נלך לבטא את הקמץ. ו... אבל הם לא התכוונו לקדוש ברוך הוא. ותעל שמעתם אל האלוהים מן העבודה, שבתוך הצעקה שבני ישראל מסתתרת תפילה סמויה, שאיננה גלויה לבני ישראל. והיא הייתה קיימת. מה? כן.
זה כמו
בקריאת ים
סוף שכתוב ויצעק.
ויצעק?
ויצעק על בני ישראל ויסרו. שם הוא לא מתפלל, לא רואים שהוא פונה לקדוש.
כן, אבל לצעוק אל, זה כנראה להתפלל.
כן, אבל כי הפשט שמה, הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא.
לפי הפשט הוא לא פנה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה תצעק אליי? הכוונה, אל תתפלל. אבל זה כי הוא עמד להתפלל לפי זה. זה מה שהזוהר אומר, שמשה היה עסוק בתפילה, אמר לקודשא בריחו, לט אשתא עידנא דצלותא. זה לא הזמן להתפלל. מה אתה אומר?
הרבי
פה שהשמיעה
למשה, זה בא בין הראייה לבין הידיעה.
נכון.
אז מה הכוונה של שמיעה? זה לא יכול להיות
שזה יקבל
את התפילה
של בין אותו בית,
כמו שאמרנו.
לא, השאלה של המהר"ל היא מדוע בסנה הקדוש ברוך הוא הזכיר את השמיעה בצמוד לראיתי. בגלל שראיתי זה הייתה, הרי וירא את בני ישראל, זה שמידת הדין באה לשפוט. בא לשפוט בעקבות הצעקה של בני ישראל, שהם צעקו על השעבוד. לכן יש הצמדה של הראייה לשמיעה. יותר מזה, לא רק של הראייה לשמיעה, של הצעקה לראייה. כן, כתוב הרי, וראיתי את עוני עמי, ראו ראיתי את עוני עמי, אז אתה רואה שפה הפועל לפני המוסע. ראיתי, נושא, נשוא, את עוני עמי, מוסע, נכון? אז אתה רגיד, וגם שמעתי, נשאו, את צעקתם מוסה. וכן כתוב אפור, ואת צעקתם שמעתי. כן, היפוך של המשפט. כדי להצמיד את הצעקה לראייה.
הצעקה
שבעצם להשמיע, למה הוא להגיע לפני? כן, אבל הבעיה היא שהקדוש הוא לא יכול לפתוח את השיחה שלו עם משה בלי להציג את עצמו. הוא לא יכול להגיד שמעתי צעקת בני ישראל. הוא צריך להגיד מי הוא, אני אנוכי אלוהי אברהם יצחק ואלוהי יעקב, ואז זה כבר קשור ל"ויזכור אלוהים את בריתו", כי היה צריך להציג לפני משה מי הוא. כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי למה לא כתוב אנוכי אלוהי אברהם יצחק ואלוהי יעקב. שמעתי את צעקת בני ישראל ואת עוני עמי ראיתי, ואז גם כן זה קשור אחד לשני, הראייה והשמיעה.
לא, אבל ברגע שהוא הזכיר את החסד, אז הוא מוכרח לעבור אל הדין, אל הראייה. בסדר? חסד, דין. ככה זה עובד. טוב. שלום רבנו. אז למה הקדוש ברוך הוא ממית את פרעו, מביא במקומו פרעו יותר רשע? כלומר, התפילה שלהם לא התקבלה. תשובה, הוא לא המית. כלומר, גם חז"ל אמרו פה, יש איזה מדרש כזה, שמישהו הביא לפני כן, וגם המהר"ל, שפרעו לא מת, אלא נצטרה. דבר נוסף, גם אם נאמר שמת ממש, הרי כתוב שזה בא בעקבות שהצעקה באה בעקבות מותו ולא הפוך. לפחות ככה לפי הכתוב אצלי בחומש. כשאני לומד סוגיה כזאת, אני קודם כל משתדל ללכת לפי הפסוקים. הפסוק אומר שמת מלך מצרים, ואז צעקו. לפי דבריך, זה לא כך, אלא צעקו, ואחרי זה מת מלך מצרים, וזה לא עזר. אז זה ממש הפוך ממה שכתוב אצלי בחומש. אולי יש לך חומש אחר. בעניין הבטה שדומה להוותה. איך אפשר לחבר בין שתי המילים? אמנם הצליל דומה, אבל השורש שונה. תודה. תשובה. המהר"ל אומר שהבטה זה ממעלה למטה כמו חוותה. אז השואל, איך אפשר לחבר בין שני הדברים האלה? הרי זה הבטה זה שורש אחד, חוותה זה שורש אחר. איך אפשר לעשות חיבור כזה? שתי תשובות בדבר. האחד, זה שהשורשים בעברית, יש מחלוקת בין הרד"ק לבין רבי מנחם אבן סרוק, איך הם בנויים. היום לבגרות בעברית וגם באולפנים, אנחנו לומדים לפי השיטה של רד"ק, שהשורשים הם בנויים משלוש אותיות. ואז יוצא ששורש אחד, למשל, אני יודע, חוות זה ח' ב' ת'. הבטה, אז השורש יהיה נון ב' ת', נכון? אבל מצד האמת זה ממש לא כך, כלומר לפי רבי מנחם בן סרוק השורשים הם או שתי אותיות ולפעמים אפילו אות אחת ולפעמים שלוש אותיות, כך ששני שורשים שקרובים זה לזה בשתי אותיות, קשורים זה לזה בקשר אסוציאטיבי. יש את השאלה, מי צודק, רד"ק או רבי מנחם אבן סרוק? התשובה היא ששניהם צודקים. מבחינה פורמלית צורנית זה רד"ק, ולכן זה מה שלומדים לבגרות. אבל מבחינה אסוציאטיבית בנפש, זה ברור שזה אבן סרוק שצודק. זה דבר אחד. דבר שני, ההבטה משמעותה להסתכלות ממעלה למטה. ולכן יש קישור לשורש חוות. לא רק בגלל הצליל הדומה, אלא מצד תוכן המשמעות. טוב, עד כאן להיום. שלום.